פרק למד זין, למד זין, כן, למד זין. בזמן המלך המשיח. כן, בזמן המלך המשיח. שיגלה במהרה בימינו. בזמן המלך המשיח שיגלה במהרה בימינו, קודם מלכותו יהיה מלחמות גוג ומגוג, שכל האומות יעלו עליו למלחמה עד שינצח המשיח את הכל, ואז יהיה אחד בעולם, הוא המלך המשיח. ועניין מלחמה זאת שיהיה מן גוג ומגוג, זאת אומרת, הוא מסביר מה עניין המלחמה הזאת. כי כאשר אין המשיח במדרגתו האחרונה, הכוונה במדרגה הגבוהה שלו, לפני שהוא יגיע למדרגה הגבוהה, שכל דבר בעולם בתחילת מציאותו אינו במעלתו העליונה. אומר יסוד, כל דבר בעולם בתחילת מציאותו אינו במעלתו העליונה, ומפני כך אינו נמצא, כוונה המשיח, לא יימצא לבד בעולם, רק יימצא כוח העובדי כוכבים ומזלות גם כן, שכל דבר שאינו הכל, רק חלק בלבד, יימצא, אני חושב שצריך להיות כתוב, לא אחד עמו, או אולי אחד עמו, אלא אחר עמו הכוונה. זאת אומרת, יכול להיות מציאות של דבר שלם שנמצא, ואז הוא נמצא בשלמות, אין אחר איתו. אבל בשלב הראשון של המשיח, כמו שהוא אומר, הוא עוד לא יתגלה במעלה העליונה שלו, כן? אז כביכול יהיה בעולם עוד משהו איתו יחד, משום שכל דבר שאינו הכל, הוא לא מתגלה בצורה השלמה, רק בצורה חלקית, אז יש עוד משהו איתו יחד. ולכך ולכך בתחילה מלכות משיח עדיין אינו שלם לגמרי במלכותו, עדיין ימצאו גם כן העובדי כוכבים ומזלות. ולפיכך, כאשר יהיה בתחילת מדרגת המשיח, יהיו העובדי כוכבים ומזלות נמצאים עם המלך המשיח, ויהיה להם כוח גדול מאוד, כמו שיש למלך המשיח. והעובדי כוכבים ומזלות, מפני שהם מסוגלים אל הריבוי, שזה עניין עבודה זרה. עבודה זרה זה אי היכולת לתפוס את האחדות שבמציאות. כל עניין העבודה זרה הוא הריבוי. אז הוא אומר, הטעות של עבודה זרה היא גם, אומר, עובדי כוכבים ומזלות, מפני שהם מסוגלים אל הריבוי, כאשר הריבוי תמיד אצלם, כי התפיסה המהותית שלהם היא תפיסה של ריבוי, לא של אחדות. לכך הם רוצים להתגבר על המלך המשיח, ויהיה התנגדות גדול מאוד, עד כדי כך שיהיה נהרג משיח בן יוסף. זאת אומרת, אחת התוצאות של מלחמת גוג ומגוג, שמשיח בן יוסף, שהוא הקודם למשיח בן דוד, המשיח בן יוסף יהרג. והוא מביא עכשיו גמרא.
משיח בן יוסף, האם זה מופיע בתנ"ך?
כן, הנה, עכשיו, זה דרשות של חז"ל, אני חושב שהוא ידבר על זה, נראה. בפרק בתרא דסוכא, הנה, בפרק בתרא דסוכא, הגמרא דורשת פסוק, וספדה לו כל הארץ משפחות לבד. וספדה לו כל הארץ משפחות לבד. שואלת הגמרא, היי אספדה, מה יביד את זה? איזה אספד זה? מה עניינו? האספד הזה, מה עניינו? אומרת הגמרא, פליגה בה רבי דוסא ורבונו, מחלוקת רבי דוסא ורבנן. חד אמר שההספד הזה הוא על משיח בן יוסף שנהרג, וחד אמר על יצר הרע שנהרג. ההספד לפי דעה אחת הוא על המשיח בן יוסף שנהרג, לפי דעה שנייה זה הספד על יצר הרע שנהרג. שואלת הגמרא, בישלמה למאן דאמר על משיח בן יוסף שנהרג. אז מובן שם המשך הפסוקים, כתוב והביטו אליו
אליי.
מה?
אליי.
והביטו אליי.
כן.
יש פה טעות. והביטו אליי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על בנו הבכור. אלא למאן דאמר על יצר הרע שנהרג, אספדה ביי למה בת שמחה ביי. למה? היה צריך לעשות שמחה, לעשות קידוש כשיצר הרע יהרג. מילא על משיח בן יוסף מובן למה צריך לספוד, אבל על היצר הרע שיהרג צריך לעשות אספד? מה זה אספד? אספד זה צער. ההפך, צריכה להיות שמחה. כך שואלת הגמרא, אספד הביי, אספד הביי למבד, שמחה ביי למבד. עונה הגמרא, כי דדריש רב יהודה בר אילאי, למה זה אספד? גם על היצר הרע לעתיד לבוא, מביא הקדוש ברוך הוא ליצר והוא שוחט אותו ושחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נראה להם כהר גבוה, רשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. כשהקדוש ברוך הוא כביכול שוחט את היצר הרע, אז גם הצדיקים בוכים וגם הרשעים בוכים. על מה כל אחד בוכה? צדיקים בוכים משמחה. איך יכולנו לכבוש את ההר הזה? הם כבשו אותו, הם הצליחו להתגבר עליו. אז הבכי הוא בכי של שמחה. איך יכולנו, הם רואים, כמו שהוא אומר, נדמה להם כאבות העגלה. נראה להם כל כך גדול שהם שואלים את עצמם איך יכולנו להתגבר עליו. לעומת זאת הרשעים בוכים, הרשעים בוכים, איך לא יכלנו לכבוש את הדבר הקטן הזה, את חוט השערה הזה. ואף הקדוש ברוך הוא תמה עמהם, שנאמר כי יפלא בעיני שארית העם הזה אף בעיני, כי יפלא בעיני שארית העם הזה אף בעיני יפלא. אמר רבי יסי, יצר הרע בתחילה דומה כחוט של הכביש, כקורי הכביש, ולבסוף דומה כאבותות העגלה, שנאמר הוי מושכי האבון בחבלי שב וכאבות העגלה חטאה. עד כאן לשון הגמרא. ופירוש זה, עכשיו המהר"ל מפרש את הגמרא, ופירוש זה כי אומה ישראלית הם דומים לאדם אחד שיש בו 12 איברים והם מנועים וידועים, והם כנגד י"ב מזלות וכנגד י"ב חודשי השנה. זאת אומרת, הגמרא אומרת שיש באדם רמח איברים, כן? 248 איברים, אבל כנראה שיש 12 איברים שהם האיברים העיקריים. אז הוא אומר, האומה הישראלית נמשלת לאדם שיש בו 12 איברים, והם מנויים וידועים, והם כנגד י"ב מזלות וכנגד י"ב חודשי השנה. ויש באדם שני איברים, והם כביכול המלכים, מלכי האיברים, הם המלכים על כל האיברים, הראש והלב, הראש והלב. אז הוא אומר, מה עם הראש והלב באומה הישראלית? אמרנו שהאומה הישראלית נמשלת לאדם שיש בו 12 איברים, אבל מתוך 12 האיברים האלה יש שני איברים שהם המלכים באומה הישראלית כולה. מי הם המלכים? מי הם הראש והלב? אז אומר המהר"ל, כי מלכות יהודה נגד הראש, כמו שכתוב בתחילת ספר שופטים, יהודה יעלה בראש ויוסף תמיד הוא באמצע כנגד הלב, שכן הוא באמצע, שכן תמצא בנשיאים נשיא אפרים באמצע. בנשיאים הכוונה בסידור הדגלים, וגם כשהתורה מונה את הנשיאים, נשיא אפרים באמצע, דומה ללב שהוא באמצע האדם, וידוע כי הנשמה נבדלת היא במוח, והנשמה היא אלוקית יותר מן הלב. הנשמה היא אלוקית יותר מן הלב, הכוונה היא, היום אנחנו ודאי יודעים את זה, הלב הוא אמנם המזרים את החיים לאדם, אבל המוח הוא השולט, הוא המכוון, כן? הצד הרוחני שבאדם נמצא במוח. הנשמה היא אלוקית יותר מן הלב. וכן הוא מלכות יהודה, כאשר המלכות הוא כראוי, אז מקבלים כבוד השם, ואין כאן רק מלכות בית דוד. יש מלכות אחת, אין שתי מלכויות. הגמרא אומרת במסכת צבחים, הגמרא אומרת כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. אז דרשת הגמרא, שם שתי דרשות, אבל אחת הדרשות היא אל המנוחה זו שילה ואל הנחלה זו ירושלים. המנוחה שילה זה מלכות אפרים, שילה שייכת לשבט אפרים. המשכן היה בשילו, אבל המנוחה זה משהו זמני, הנחלה זה משהו נצחי, משהו קבוע. אז מלכות יוסף, יש מלכות יוסף, אבל מלכות יוסף היא זמנית לעומת מלכות יהודה שהיא המלכות הקבועה בישראל. כתוב כי לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו. זאת אומרת המלכות של יהודה היא המלכות שהיא צריכה, היא צריכה להיות, היא המלכות הקבועה, היא המלכות הקבועה. אז מה הוא אומר? אז הוא אומר כך, וכן הוא מלכות יהודה כאשר המלכות הוא כראוי, כמו שהיא צריכה להיות, אז מקבלים כבוד השם, ואין כאן רק מלכות בית דוד, ולפיכך ראוי כי יהיה מלך אחד לכל י"ב השבטים, כמו שאמרנו שהם י"ב איברי האדם. אבל כאשר אינם זוכים, זאת אומרת עדיין לא הגיעו למדרגה השלמה, אינם מקבלים לגמרי כבוד השם, ואין להם את המעלה הזאת כמו שהיא צריכה להיות כאשר ראוי, ואז בשלב הביניים הזה נחלקת המלכות, ואז נחלקת המלכות, נחלק המלכות, ורוב האיברים נמשכים אל הלב שהוא העיקר, והמיעוט של האיברים נמשך אל הראש כאשר הוא בחיסרון. זאת אומרת, הוא רוצה להסביר חלוקת המלכות בספר מלכים. הרי אנחנו רואים שהיו עשרת השבטים, והיו שני שבטים שכביכול הצטרפו ליהודה. אז הוא אומר, זה כשמלכות יהודה היא לא כמו שהיא צריכה להיות, היא בחיסרון, זה גורם לכך קודם כל שהמלכות תחולק, ושנית שרוב האיברים, רוב השבטים כביכול הצטרפו אל הלב, והלב כמו שהוא אמר זה יוסף, הלב זה יוסף, כן? ורוב האיברים נמשכים אל הלב שהוא עיקר בשלב הזה, בשלב הביניים, ומיעוט אל הראש, מדוע? כאשר הוא בחיסרון. לכך לא היה ליהודה, מלכות יהודה כללה בתוכה בסך הכל את שבט יהודה ואת שבט בנימין, שהם האיברים הקרובים ביותר לקבל כבוד השם. מדוע? כי המקדש בחלקם, ידוע, המקדש היה בחלקו של יהודה ובחלקו של בנימין. אבל שאר האיברים שהם השבטים לא היו נמשכים אחריהם כאשר לא היו ישראל במדרגה העליונה לקבל, זה הכוונה לקבל את המלכות של יהודה.
אם ישראל היה במדרגה עליונה מספיקה, אז כולם לא היו,
אז אין מצב של מחלוקת,
12 שבטים ביחד,
כן, ואז המוח שולט על כל האיברים, זה המציאות הנורמלית. אבל כאשר יהודה הוא יורד ממדרגתו, אז ממילא המלכות מתחלקת, ואז קורה מה שהוא מתאר כאן. מעשה מה שהיה בבית ראשון, חלוקת המלכות של בית ראשון, כן? מזה תבין למה לא נמשכו בשמן המשחה. הגמרא אומרת שבשמן המשחה משכו רק את מלכי בית דוד. אז הוא אומר למה? מזה תבין למה לא נמשכו בשמן המשחה רק מלכי בית דוד, וזה מפני כי שמן המשחה ראוי למשוח הראש. ומי זה הראש? כמו שהוא אמר, זה מלכות בית דוד אשר מתייחס להם הראש, ולכך הם בלבד נמשכים. ומזה הטעם ראוי לישראל שיהיה להם בשלב מסוים משיח בן יוסף גם כן, שכיוון שראוי שבט אפרים, כמו שהסברנו, אצל שבט יוסף יש מלוכה, אבל המלוכה של יוסף היא זמנית, היא לא קבועה, היא לא נצחית, כן? מנוחה אמרנו ונחלה, יוסף זה מנוחה, שלב ביניים. אז הוא אומר, מזה הטעם ראוי לישראל שיהיה להם משיח בן יוסף גם כן, שכיוון שראוי שבט אפרים למלוכה, מצד שהשבט הזה דומה ללב, לכך יהיה להם בסוף המושל הזה שהוא משיח בן יוסף. ומכל מקום גוברים עליו האומות. מדוע? אז הוא אומר, כמו שהסברנו, כי המלכות של יוסף היא מלכות זמנית, כי ממשלה ומעלה זאת יש לו הפסק וביטול, ולפיכך גוג ומגוג שהוא מתנגד לישראל, כמו שהתבהר, יהיה גובר על משיח בן יוסף ויהיה נהרג. עד כדי כך הוא מסתלק מעלה זאת מן ישראל, מסתלק את המעלה הזאת מן ישראל, המעלה של משיח בן יוסף.
הפסק וביטול, הכוונה זמני?
הפסק וביטול, הפירוש הוא זה בגלל שהמעלה של יוסף היא זמנית, אז יש לה סוף, והסוף הוא כשהורגים את משיח בן יוסף. ברור. ובפרק החליל כתוב בגמרא, כן, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. אז פסוק בספר דברים, לא, בתחילת פרשת ראה, בספר דברים בתחילת פרשת ראה, כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, כך כתוב, כן, נכון, בתחילת פרשת ראה, כן. ובפרק החליל תנו רבנן, משיח שעתיד להיגלות במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל ממני מה אתה מבקש ואני נותן לך, שנאמר בתהילים כתוב, אספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידיתיך. אספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידיתיך. אומרת הגמרא, אומרת הברייתא, כיוון שרואה למשיח בן יוסף שנהרג, אמר לפניו ריבונו של עולם, איני מבקש, ועוד פעם, מה הציור? משיח שעתיד להיגלות במהרה בימינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שאל ממני מה אתה מבקש ואני נותן לך. והברייתא מביאה פסוק. אז אומרת הברייתא, כיוון שרואה, מי רואה? לא, משיח בן דוד. כיוון שרואה למשיח בן יוסף שנהרג, כן? משיח בן דוד רואה את משיח בן יוסף שנהרג, אז הוא אומר, הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשיח בן דוד, שאל ממני מה אתה מבקש. אז אומרת הברייתא, כיוון שמשיח בן דוד רואה שמשיח בן יוסף נהרג, אומר לו לקדוש ברוך הוא, משיח בן דוד, איני מבקש אל החיים. הוא רואה שמשיח בן יוסף נהרג, אז הוא אומר, אני לא מבקש רק חיים, תן לי רק חיים, כן? אומר לו הקדוש ברוך הוא, עד שלא עמדת כבר, כן? מה? עד שלא אמרת כבר התנבא עליך דוד אביך, שנאמר, חיים שאל ממך נתתי לו, כך כתוב. זה המשך הפסוק, אספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום לדתיך, חיים שאל, כן, ממך נתת לו. עד כאן. טוב, אז זה הברייתא, הוא מסביר. ובאור עניין זה, כמו שאמרנו למעלה, כי מעלת משיח בן יוסף יש לו הפסק, שיהיו גוברים עליו העובדי כוכבים ומזלות, ויש הפסק למעלתו. אבל משיח שאל שלא יהיה הפסק למדרגתו ולא יהיו גוברים. מה זה משיח? משיח הכוונה משיח בן דוד, כן? ביקש שלא יהיה הפסק כשהוא מבקש חיים, מה הכוונה חיים? שלא יהיה הפסק למדרגתו ולא יהיו גוברים עליו העובדי כוכבים ומזלות, וזהו החיים אשר שאל. דהיינו, מה הוא מבקש? שאל כוח מציאותו לא יהיה לו הפסק, לא כמו שהיה משיח בן יוסף שהיה לכוח שלו הפסק, אבל לכוח משיח, מעלת משיח בן דוד, לא יהיה לו הפסק. ואז יהיו גויים נחלתו ואחוזתו אפסי ארץ, כי יתגבר משיח בן דוד על עובדי כוכבים ומזלות, ויסלק את כוח העקום ועבודה זרה, ועמהם מסתלק היצר הרע. והנה הוא חוזר עכשיו לגמרא הקודמת, הצדיק אשר הוא הטוב הגמור, נדמה לו היצר הרע כמו אר שהוא גדול. הצדיק שהוא טוב הגמור, נדמה לו כתוב שהצדיקים, אחרי שהקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע, הצדיקים בוכים והרשעים בוכים. הצדיקים בוכים, איך התגברנו על דבר כזה גדול, איך התגברנו? והרשעים בוכים, איך לא התגברנו על דבר כזה קטן, נכון? אז הוא מסביר, מה הכוונה? הצדיק אשר הוא הטוב הגמור, נדמה לו היצר הרע כמו הר שהוא גדול. מדוע? כי הצדיק הוא הטוב הגמור, והיצר הרע הוא הרע הגמור. ולפי גודל הריחוק אשר ביניהם, נדמה לצדיק היצר הרע כמו הר גדול. זאת אומרת, המרחק נותן את היחס. זה מה שהמהר"ל למעשה רוצה להגיד. הרי צדיק הוא רחוק מן הרע. צדיק הוא רחוק מן הרע. אז המרחק בדרך כלל אנחנו אומרים, מרחק מקטין. שאתה מקטין את הראייה. אבל הוא אומר, כאן המרחק הוא זה שיוצר הוא זה שקובע את היחס של הצדיקים ליצר הרע. הם כל כך רחוקים ממנו, באופן שהמרחק הזה נותן, מייחס ליצר הרע, כמו שהוא אומר, היצר הרע הוא הרע הגמור, והצדיק הוא הטוב הגמור. אז זה שני ניגודים בתכלית. המרחק הזה הוא קובע את היחס, הוא יוצר את היחס זה הסיבה לכך שהצדיק מתייחס אל הרע כאל דבר כל כך גדול. הצדיק מתייחס אל הרע כי הוא הריחוק שלו מהרע, כן, הריחוק שלו מהרע, הוא יוצר את התדמית של הרע. הוא נותן לרע תדמית של גודל. הריחוק של הרע הוא נותן לרע תדמית של גודל. לעומת זאת, ולפי גודל הריחוק אשר ביניהם, נדמה לצדיק היצר הרע כמו הר גדול. ואילו הרשע, מה זה רשע? הרשע הוא רע, והוא דומה ליצר הרע. ולכך אין הרשע נדמה לו היצר הרע רק כמו חוט השערה. רק כמו חוט השערה. ואילו הדברים עוד עמוקים יותר. ואילו הדברים עוד, זאת אומרת, הוא אומר, אני מנסה להסביר, אבל אני לא מצליח להסביר עד הסוף, כן? אז, ואילו הדברים עוד עמוקים יותר. ולפיכך, אילו בוכים ואילו בוכים. אילו בוכים על הצרה, ואילו בוכים על הצרה שהגיעה להם מן היצר הרע. כי כן דרך שהאדם בוכה על הצרה שהגיעה אליו כבר. ואילו בוכים, מעניין, על הצרה שיגיע להם עדיין. רגע, אז משמע ממנו ככה, אילו בוכים ואילו בוכים, משמע ממנו שהצדיקים בוכים על הצרה שהגיע להם מן היצר הרע, כי כן דרך שהאדם בוכה על הצרה שהגיע אליו, ואילו בוכים, הכוונה הרשעים, על הצרה שתגיע להם עדיין. על הצרה שתגיע להם עדיין. זאת אומרת, מה הכוונה? אני אסביר מה הכוונה. אני חושב שזה הפירוש. כתוב שהצדיקים נדמה להם כהר. הצדיקים נדמה להם כהר גבוה. מה פירוש נדמה להם כהר גבוה? הרי אני חושב שהזכרנו כבר את, ביעקב אבינו כתוב שאף על פי שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והנה אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך ואשיב אותיך אל האדמה הזאת, אבל כשהוא עמד לפני הברירה להילחם בעשיו או לא להילחם, אז הוא הכין את עצמו לשלושה דברים, לדורון, לתפילה ולמלחמה. למה? שואלים המפרשים, למה? הגמרא שואלת, למה הוא לא סמך על ההבטחה של הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא סמך? שמה יגרום אחת. זאת אומרת, צדיק חי כל הזמן בתחושה, א', שהוא חטא, ב', שלחטא שהוא עשה, יש משמעות כל כך גדולה, שהוא כבר לא יכול לסמוך על ההבטחות. באמת, יעקב אבינו חטא כל כך? אלא אצל הצדיק, כל חטא, אפילו הקטן ביותר הוא אב. היחס של הצדיק לחטא, בבקשה? לא, בגלל המרחק, בגלל הריחוק של הצדיק מהחטא, בגלל, זאת אומרת, זה תוצאה מהריחוק. היחס של הצדיק, אני אסביר, היחס של הצדיק לחטא הוא אל אפילו חטא קטן, הוא מתייחס אליו כאילו הוא הגדול ביותר. אפילו חטא קטן נדמה לצדיק כאילו הוא החטא הגדול ביותר, כאילו הוא החטא הגדול ביותר. ממה זה נובע? אז הוא אומר, זה נובע מצד הריחוק של הצדיק מהחטא. אני נגיד את זה בלשון אחרת, הצדיק לכל חטא מתייחס כאל מוות, כן? כמו שאדם בורח מהמוות, אדם באופן טבעי בורח מהמוות. הרשע לא מתייחס לחטא כמו אל מוות. ההפך, הרשע הוא רע. הוא בכלל לא רואה שהחטא הוא לא טוב. היחס של הצדיק, לחטא הוא כאילו עכשיו מכניס את הידיים שלו לאש. זה למות. זה להישרף. אז יעקב אבינו, כשהוא עומד לפני המלחמה עם עשיו, הוא אומר, במה הוא חטא? נניח אפילו שהוא חטא, במה הוא חטא? איזה חטא קטן? לא, אצל הצדיק אפילו חטא קטן זה כמו, זה חטא שיכול לגרום מוות. זה הכוונה הר גבוה. הר גבוה הכוונה, ממה זה נוצר? מצד הריחוק שלו מן החטא. הוא כל כך בורח מן החטא, כל כך מתרחק מן החטא, הוא כל כך רחוק מן החטא, גם בתודעה שלו, וגם בהוויה שלו, וגם במציאות שלו. אז כל חטא נראה לו כאילו, אפילו חטא קטן נראה לו כאילו, כמו שאמרנו, כאילו מוות. כאילו מוות. אז ממילא הצדיקים בוכים, איך הצלחנו? איך הצלחנו להתגבר? לעומת זאת הרשעים, שהם, כמו שהוא אומר, הם בעצמם רעים, הם לא חושבים שבחטא יש מוות, שבעבירה יש דבר גרוע. כן? אז ממילא, כשהקדוש ברוך הוא שוחט את היצר הרע, הם אומרים, מה, זה בעיה להתגבר על זה? זאת אומרת, ממה זה נוצר? כי הם לא רחוקים. כשאתה לא רחוק מדבר, ההתייחסות שלהם לחטא היא לא כאל מוות. לא כאל דבר גרוע, ברור. זה משהו, לכאורה זה משהו רוצה לומר. ולפיכך אילו בוכים ואילו בוכים על הצרה שהגיעה אליהם מן היצר הרע, כי כן אילו בוכים על הצרה שהגיעה אליהם מן היצר הרע, כי כן דרך שהאדם בוכה על הצרה, הצדיק בוכה על הצרה שהגיעה אליו, ואילו בוכים, הרשעים בוכים על הצרה שהגיעה להם עדיין. והתבאר לך מזה כי מלחמה זאת של גוג ומגוג להסיר חסרון העולם הזה, ולכך, זאת אומרת, הוא אומר, זה הולך יחד. זה הולך יחד. מלחמת גוג ומגוג זה מצד אחד, זאת אומרת, היא מלחמה שבאה כביכול להתנגד לגילוי של המשיח בישראל, בשלב של הופעת המשיח, אבל יחד איתה, כשהמשיח ינצח, אז ממילא זה יהיה ניצחון לא רק על הגויים שמתנגדים לישראל, אלא על היצר הרע בכלל. זה מה שהוא אומר. פרק למתחת. כל שני דברים אשר הם מחולקים אין להם עמידה יחד. מחולקים הכוונה מתנגדים אחד לשני. כל שני דברים אשר הם מחולקים אין להם עמידה יחד, והאחד מבטל השני. לכך אי אפשר, רק הכוונה אלא שיהיה כל אחד עומד בעצמו עד שלא יהיה להם חיבור ושיתוף כלל. אבל כאשר יגיעו ימי המשיח, אשר הזמן ההוא ראוי שלא יהיה עוד חילוק והבדל, זאת אומרת ימי המשיח הם ימים שבהם כבר אין מציאות של התנגדות, הכל אחד. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, יהיה גילוי של אחדות בכל המציאות. אבל כאשר יגיעו ימי המשיח, אשר הזמן ההוא ראוי שלא יהיה עוד חילוק והבדל, נו,
הוא מדבר על משיח בן דוד.
כן, כן. ואי אפשר שיהיה כל אחד עומד בעצמו, שאז לא יהיה העולם אחד, רק מחולק, ואז כל אחד הוא ביטול השני. שאי אפשר שיתקיים השניות והחילוק בעולם, כמו שאמרתי, והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. אין כבר, זאת אומרת, היום העולם, ביום ההוא יהיה השם אחד. מה פירוש? משמע שהיום, כל עוד לא הגענו לשלב של והיה ביום ההוא, אז באמת, אז חז"ל שואלים, וכי היום השם הוא לא אחד, אלא היום הוא אחד ולא כולם זוכים לראות, אבל בימות המשיח, לכשיהיה, יגיע הזמן שיהיה ניכר לכל. אז הוא אומר, ניכר לכל שהשם אחד, פירושו של דבר שאין במציאות כביכול שני כוחות שהם מתנגדים אחד לשני. זה מה שהוא אומר. ואי אפשר שיהיה כל אחד עומד בעצמו, שאז לא יהיה העולם אחד, רק מחולק. ואז כל אחד הוא ביטול השני, שאי אפשר שיתקיים השניות והחילוק בעולם. וההבדל, אשר ישראל הם מחולקים מן האומות, במה? שישראל הם אומה יחידה לגמרי, והעובדי כוכבים ומזלות הם רבים. לכך ריבוי העובדי כוכבים ומזלות הם מתנגדים וביטול לישראל שהיא האומה היחידה. וכן להפך, ישראל האומה היחידה זה עומד כנגד, הם ביטול העובדי כוכבים ומזלות הרבים. וזהו עניין מלחמות גוג ומגוג שהיא תהיה לעתיד עם המלך המשיח, שכל העובדי כוכבים ומזלות אשר הם הריבוי התחברו יחד על המלך המשיח שהוא מלך ישראל לאומה היחידה. ודע כי אשר הוא
כאשר משה בן דוד מגיע אחרי משה בן יוסף, הוא גם צריך להתנגד ולהילחם באיזשהו שלב עם עבודת כוכבים. אז מה העבודה של משה בן יוסף?
כמו שאמרנו, משה בן יוסף קודם כל הוא שלב ביניים.
כן, אבל
שלב ביניים שעניינו כביכול
הוא לא מכין לגמרי את הקחקה.
בבקשה?
הוא לא מכין לגמרי את הקחקה ל...
לא, אז יש פה, זה גם כן עניין של הכנה. גם משיח בן יוסף זה בגדר של הכנה, אבל זה יותר ההכנה הגשמית. אותו עבודה שעשה יוסף, מה עשה יוסף בגאולת מצרים? הוא הכין את הקרקע לגאולה של מצרים. איך הוא הכין את הקרקע? וזה שהוא דאג לה, הוא המשביר, הוא הדואג לבניין החומרי. וזה גם עניינו של משיח בן יוסף, הדאגה לבניין החומרי של ישראל לפני ההתגלות של משיח בן דוד, שאז התגלה גם המעלה הרוחנית של ישראל. אבל לפני המעלה הרוחנית התגלה המעלה הגשמית. יש הספד של הרב קוק על הרצל, והוא הספיד עליו את ההספד הזה של הגמרא. לא, יש ההספד, הוא דורש את הגמרא, ממש דורש את הגמרא הזאת שהוא המהר"ל לוי, שהיא הגמרא שאומרת שהיה המספד ביום ההוא כמספד עדד רימון בן תברימון. שם יש גמרא קטע, המהר"ל לא ציטט את כל הקטע, יש שם נוסח שלם של הספד על משיח בן יוסף שנהרג. אז הרב קוק קרא את זה על הרצל, בגלל שה משיח בן יוסף הוא הבניין החומרי של ישראל לפני הבניין הרוחני שעתיד להתגלות בזמן מלכות משיח בן דוד. זה שלב ביניים, שלב הכנה. זה משהו. כן. עכשיו, כן. לא, המשיח בן יוסף צריך להבין, משיח בן יוסף זה לא, זה יכול להיות אדם גם כן, אבל זה יכול להיות גם כמה בני אדם, זה לא חייב להיות אדם אחד. זה יכול להיות, יכולים להיות מספר אנשים שעניינם לגלות את הנקודה הזאת, להכין את הקרקע לביאת משיח בן דוד.
אבל איפה ראינו התנגדות בין הרצל וחבריו לגויים?
מה? לא רק בן הרצל וחבריו, ההפך, בדור שלנו ראינו את כן התנגדות, וגם היום אנחנו רואים התנגדות. כל הגויים מתנגדים לישראל. מה?
אם הרב קוק קרא את הדברים האלו אז,
לא
היה ממש סיום התקופה הזאת?
לא, 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 ההפך. יש, בקיצור, יש כמה שלבים. יש כמה שלבים. יש שלב שבו יש, כמו שאומר, משיח בן יוסף יהרג. כן? עתיד להרג. ומשיח בן דוד, בסידורים הספרדים, יש, נדמה לי שכתוב, בסידורים הספרדים, באיזה ברכה, בברכת, או ברכת בוני ירושלים, או ברכת מצמיח שואה, אני כבר לא זוכר. לא, שלא, שצריך להתפלל, שלא יהרג משיח בן יוסף, נכון? יש שם, יש שם בסידורים הספרדיים, אם אני לא טועה, באחת מהברכות של תפילת 18. אבל, כי לפי מה שכתוב בגמרא, משיח בן יוסף עתיד להרג. אז אני אומר, הגויים נלחמים גם במשיח בן יוסף וגם במשיח בן דוד, אלא את משיח בן יוסף הם יהרגו, ומשיח בן דוד יהרוג אותם, ינצח אותם. כן? זה מה שאומר. הלאה.
גוג ומגוג יהרגו את משיח בן יוסף?
זה מה שהוא אמר. כן. ודע כי אשר הוא מאחד ישראל הוא השם יתברך אשר הוא אחד והוא אלוהיהם, ולכך השם יתברך מאחד ישראל עד שהם עם אחד, כמו שאנו אומרים בתפילה אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז הוא מסביר מה אנחנו אומרים, אתה אחד ושמך אחד, והתוצאה של אתה אחד ושמך אחד זה מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. כך הוא מבין את הנוסח הזה של התפילה, אתה אחד ושמך אחד, והעובדה שאתה אחד ושמך אחד היא גורמת לכך שעמך ישראל הם גוי אחד בארץ, כיוון שאתה אחד ושמך אחד אתה מאחד את ישראל. כך הוא מסביר, ודע כי אשר הוא מאחד ישראל הוא השם יתברך אשר הוא אחד והוא אלוהיהם, ולכך השם יתברך מאחד ישראל עד שהם עם אחד, כמו שאנו אומרים בתפילה, אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הרי כי השם יתברך, השם הוא אחד, אשר הוא אחד, והוא אלוהי ישראל, על ידי זה ישראל הם עם אחד. זאת אומרת, מה שמאחד את ישראל זה העובדה שאתה אחד ושמך אחד. זה מה שגורם לנו להיות אחד. ומפני כך, מלחמות גוג ומגוג אשר מלחמה זאת על ישראל במה שהעובדי כוכבים הם רבים וישראל אומה יחידה ויחידית. יש פרק בתהילים, הפרק השני, למה רגשו גויים ולאומים יגוריק התייצבו מלכי ארץ ואוזנים נוסדו יחד על השם ועל משוחו. הפרק הזה נדרש בחזל על מלחמת גוג ומגוג. למה רגשו גויים? כן? למה רגשו גויים? ולאומים ירשו ארץ. מה הם אומרים? התייצבו מלכי ארץ, ורוזנים נוסדים יחד, על השם ועל משיחו. על השם ועל משיחו. כן? על משיחו. ננתקה את מוסרותינו. כן? נשליחה ממנו אבותינו. יושב בשמיים ישחק, השם ילעג לנו. אז ידבר אלינו והפו וחרונו יבא עלינו. כל הפרק הזה זה פרק שמיוסד על מלחמת גוג ומגוג. אבל רואים שהם למה רגשו גויים ולאומים יגוע, כן? התייצבו מלכי ארץ על השם ועל משיחו. זאת אומרת, למעשה המלחמה שלהם על הקדוש ברוך הוא. הם מפוש ללחם בקדוש ברוך הוא, הם יכולים ללחם בקדוש ברוך הוא. הם נלחמים בישראל, אבל המלחמה בישראל היא מלחמה בקדוש ברוך הוא. מדוע? משום שכמו שהוא אומר, והוא אומר, הוא אומר יותר מזה, המלחמה שלהם על ישראל זה בגלל שהם במהות שלהם, הם, התפיסה של העבודה זרה היא, היא היכולת לתפוס את האחדות של המציאות, והם יודעים שישראל הם הביטוי של האחדות במציאות, ופירוש אחדות במציאות זה בגלל שמי ש, מי שמאחד את ישראל זה ריבונו של עולם. אז ממילא כשהם נלחמים על ישראל הם נלחמים בריבונו של עולם. זה מה שהוא רוצה להגיד. זה מלחמה, ודאי, 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 זה מה שהוא אומר. כן, כן. הרי כי השם יתברך אשר הוא אחד, והוא אלוהי ישראל, על ידי זה ישראל הם עם אחד. ומפני כך מלחמות גוג ומגוג, אשר מלחמה זאת על ישראל, במה שהעובדי כוכבים הם רבים. שוב, אני חוזר, רבים הכוונה היא רבים במהות. כן? במהות שלהם, הם לא יכולים לתפוס את האחדות במציאות. ממילא כל מה שמבטא את האחדות במציאות, זה מנוגד להם, מנוגד לתפיסה שלהם. וישראל אומה יחידה ויחידית. ישראל הוא מצד השם יתברך. אם כן, מלחמות גוג ומגוג הוא על השם יתברך נחשב בפרט, בפרט, כי הוא יתברך אחדות ישראל. במדרש, בילקוט שמעוני, ביהושע ת', כתוב, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע. אמר רבי אייבו, בשם רבי אלעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי, בשלושה מקומות היו חולקים באי עולם על הקדוש ברוך הוא. חולקים הכוונה, כמו שאמרתי קודם, מתנגדים. כן? בשלושה מקומות היו חולקים באי עולם על הקדוש ברוך הוא. אחד בדור הפלגה, שנאמר, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. לא כתוב בתורה, בדור הפלגה, מה היה החטא שלהם. כתוב, ויהי כל הארץ, כן, וירד השם, ויאמר נבלה שם שפתם. לא כתוב מה, מה, מה היה החטא. כתוב, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אז, אז, אז אומר, 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 אומר המדרש, אומר המדרש, מה, מה זה דברים אחדים? דברי חירופין היו מסיחים אחר הקדוש ברוך הוא. מה זה דברים אחדים? דברים אחדים, הכוונה היא דברי חירופין, דברי ביזיון, היו מסיחים על הקדוש ברוך הוא, אחר הקדוש ברוך הוא. ואחד בימי גוג ומגוג, מה שאמרתי קודם, שנאמר, התייצבו מלכי ארץ, זה הפרק בתהילים, ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ואחד בימי יהושע, שנאמר, והתקבצו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. אומר המדרש, מהו פה אחד? מה זה פה אחד? שחלקו על הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. זה מלחמה עם יהושע ועם ישראל ועם הקדוש ברוך הוא. ובאור עניין זה, כמו שאמרנו, כי לכך היו חולקים על השם יתברך שהוא אחד, כי נעתה נעשו האומות הרבה, כאשר נפלגו בדור הפלגה, ולקח השם יתברך את אברהם אשר בחר בו לפי שהוא אחד, ואז האומות שהם רבים, כי אז נפלגו והיו רבים, ומכוח ריבויים, אשר הריבוי מתנגד לדבר שהוא אחד, היו חולקים על יחידו של עולם. וכאשר נכנסו לארץ, נפסלו כל הארצות מן הדיבור, והייתה שכינה בארץ. מה כתוב כאן? כאשר נכנסו לארץ, הכוונה, עם ישראל נכנס לארץ. כן? אז מאותו רגע שעם ישראל נכנס לארץ, כתוב בכוזרי, שאין הנבואה שורה אלא בארץ ישראל, כן? או בעבורה. המציאות של הנבואה שייכת דווקא לארץ ישראל, אומר רבי יהודה הלוי. הרי לכאורה הייתה נבואה במדבר לפני שנכנסו לארץ. התשובה היא, כל עוד לא נכנסו לארץ, יכול להיות שתהיה נבואה גם במקום אחר. אבל ברגע שעם ישראל נכנס לארץ, אין הנבואה שורה אלא בארץ ישראל. אז זה מה שהוא אומר כאן. כאשר נכנסו לארץ, נפסלו כל הארצות מן הדיבור. מה זה הדיבור? הדיבור זה הנבואה. והייתה שכינה בארץ, והיה אז האחדות יותר, זה כניסת ישראל לארץ ישראל הרימה את כל המציאות. זאת אומרת, מה פירוש הוא אומר? הייתה אז האחדות יותר בעולם כאשר היה בעולם ארץ יחידה שבה היה הדיבור מן השם יתברך שהוא אחד. ולפיכך האומות שיש בהם הריבוי מתנגדים לאחדות שמו יתברך. ולימות המשיח, שאז יהיה הוא יתברך אחד ושמו אחד. ואת הוא מסביר, המהר"ל מסביר מדוע דווקא במדרש כתוב שבשלושת התקופות האלה הייתה מלחמה כביכול על ריבונו של עולם. אז הוא אומר, בשעת הכניסה לארץ, ואי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, זה כמו שהוא אמר, מה הם משיחים חירופים דברי ביזיונות על ריבונו של עולם. בשעת הכניסה לארץ התבררה האחדות, בעצם העובדה שהנבואה עכשיו שורה רק בארץ ישראל, התבררה האחדות, ארץ יחידה, כמו שהוא אומר, ולימות המשיח, שאז יהיה הוא יתברך אחד ושמו אחד לגמרי, אז התנגדו העובדי כוכבים ומזלות שהם רבים על אחדותו יתברך. כלל הדבר, כאשר היה בעולם אחדותו יתברך, אז האקום, כאשר היה בעולם, הכוונה באותם תקופות שכביכול נתבררה ביותר אחדות השם יתברך במציאות, כן, אז גם מתעוררות האומות להילחם בו. זה הולך יחד בכל שלב שבו יש כביכול גילוי של אחדותו יתברך, בכל שלב כזה יש זה על פי היסוד הידוע, זה כנגד זה עשה האלוהים. במקום שהטוב מתחזק, הרע גם כן מתחזק. כן, זה הולך יחד, זה מה שאומר. כלל הדבר, כאשר היה בעולם אחדותו התברך, אז העובדי כוכבים ומזלות שיש בהם הריבוי היו מתנגדים אליו. ואם אתה מטמיע על דבר זה, אתה טמע שאיך יצויר שיהיה העלול חולק על עלילתו. איך אפשר להתנגד לריבונו של עולם? מה פירוש? האומות הם יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. איך יכול להיות שיציר הכפיים שלו כביכול יוצא למלחמה נגדו? זה כמעט תרתי דסתרי. הקדוש ברוך הוא יוצר יצירות שבסופו של דבר כביכול הן יוצאות נגדו. כן? הוא יוצר אותם, הוא הסיבה שלהם, והם יוצאות נגדו. הרי מה אנחנו אומרים עכשיו? אנחנו אומרים עכשיו שלמעשה, בשלושת התקופות האלה, מה שלמעשה קורה, המלחמה בישראל היא לא מלחמה בישראל, היא מלחמה על הקדוש ברוך הוא. כן? אז איך אפשר להסביר דבר כזה? תגיד מלחמה על ישראל, אנחנו יכולים להבין, אבל מלחמה על הקדוש ברוך הוא. כן? אז הוא אומר כך. ואם אתה מטמיע על דבר זה, שאיך יצויר שיהיה העלול חולק עלילתו, שאם כן יהיה הדבר מתנגד לעצמו. זאת אומרת, מה פירוש אתה חולק על הסיבה שלך? למעשה אתה נלחם בעצמך. אם הקדוש ברוך הוא סיבת כל המציאות, כולל האומות שהם עובדי עבודה זרה, והם נלחמים בו, פירושו של דבר שהם נלחמים בעצמם. מלחמה על הקדוש ברוך הוא זה מלחמה בעצמם.
הם אפילו נלחמים בדבר שהם לא מאמינים בו, כאילו.
לא, אל תגיד שלא מאמינים. עובדי כוכבים ומזלות זה לא שלא מאמינים, זה לא נכון. הם כן מאמינים, הם כן מאמינים. רק הם לא רואים את האחדות במציאות, אבל הם גם, זה כבר הראשונים העריכו לבאר, שזה לא, כשאתה מדבר על עובדי כוכבים ומזלות, אתה לא מדבר על מישהו שעובד סתם עץ ואבן, שיגעון, אלא הוא מאמין, רק הוא מאמין בעוד דברים, הוא מאמין בעוד דברים, כן? כן, כך זה מתייה. אז הוא אומר כך, שאם כן יהיה הדבר מתנגד לעצמו, כי במה שהוא יתברך אילה וסיבה לו, אם מתנגד אל אילתו, כאילו מתנגד אל עצמו. אם הוא מתנגד אל הסיבה שלו, זה כאילו מתנגד אל עצמו. אז הוא אומר, על זה אמרו בפרק כמה דיברכות. יש גמרא. הגמרא אומרת, אמר ליהו מינה, אותו מין, אמר לרבי אבאו, כתיב מזמור לדוד בבורכו מפני אב שלום בנו. הוא כתיב מזמור לדוד בבורכו מפני שאול במערה. כן? דוד המלך בורח, הוא בורח מפני אבשלום, והוא בורח מפני שאול. שואל אותו אמין, אי מעשה אבי ברישה? איזה מעשה קדם? פשיטה. דוד בורח משאול עוד לפני שנולד אבשלום בכלל. כן? אז שואל אותו מין, מכדי מעשה דשאול אבי ברישה, היה לו לכתוב ברישה, היה, אז מזמור לדוד בורחו פני שאול במערה, הפרק הזה היה צריך להיכתב לפני הפרק של מזמור דוד בורחו פני אבשלום. והמזמור דוד בורחו פני אבשלום הוא אחד הפרקים הראשונים בתהילים. מה הביאו? אז הוא אומר כך, אמר לי אתון, ענה לו רבי אבאו, אתון לא דרשיתו סמוכים, קשה לכו, אתם לא דורשים סמוכים, אז קשה לכם, אבל ענן דרשינן סמוכין לא קשה לן, דאמר רב, סמוכים מן התורה מניין, שנאמר בפסוק בתהילים, סמוכים לעד לעולם, עשויים באמת מישר. למה הפרק השלישי בתהילים זה הפרק שצמוד לפרק השני? למה רק שהוא גויים ולאומים יהגו ריק? הפרק שאחריו זה מזמור לדוד בבורחו מפני אבשלום בנו, זה פרק ג'. למה דוד המלך בתהילים סומך את פרק ג' לפרק ב'? אז הוא אומר, אומרת הגמרא, למה נסמכה פרשת אבשלום לפרשת גוג ומגוג? כמו שהסברנו, למה הרגשו גויים? זה פרשת גוג ומגוג. שאם יאמר לך אדם, איך יכול להיות דבר כזה? כלום, יש עבד שמורד ברבו? יכול להיות ציור שעבד ימרוד ברבו? הרי העבד מקבל את כל החיות שלו מאדונו. איך יכול להיות שהעבד ימרוד באדון שלו? אף אתה אמור לו, כלום יש בן שמורד באביו? זה אתה יכול להבין, שבן מורד באבא שלו, זה אתה יכול להבין. אלא, אבא, ראינו כבר דבר כזה. אבשלום מורד באבא שלו. ראינו כבר דבר כזה. אז כמו שאתה מבין שיש דבר כזה שבן מורד באבא שלו, תבין שיש מצב שעבד מורד באביו. אלא אבא, הכנה מאבי. נו, אז מה הפשט בגמרא? הקושי היה, איך יכול להיות שהגויים ילחמו בריבונו של עולם, שהרי הוא הסיבה שלהם, למעשה יוצא שהם נלחמים בעצמם. אז למעשה הוא אומר, זה הקושייה של אותו מין. אבל איזה תשובה? מה פירוש אבי? אבל צריך הסבר. אז הוא אומר כך, והנה הכתוב בא לבאר הספק הזה, איך יבוא מן השם יתברך דבר כמו זה שיהיו כל האומות מתנגדות אל השם יתברך. ולפיכך קבע אחר כך מזמור לדוד בברכו מפני אבשלום בנו, לומר כי כמו שאבשלום היה רוצה להרוג את אביו מפני כי היה רוצה למלוך במקומו, לכך היה רוצה להרוג את אביו, כן בימי גוג ומגוג אינם רוצים במלכות השם יתברך, כי הוא יתברך אחד, ואילו האקום העובדי כוכבים ומזלות הם הרבים, כמו שהסברנו, רבים במובן שבמהות הם לא תופסים את האחדות שבמציאות, ולכך יהיו מחולקים על יחידו של עולם באותו זמן שלא יהיה הוא יתברך מולך עליהם, ולכך שמח אחרי מלחמות. למעשה הוא לא תירץ, באמת לכאורה, מה, הוא לא אומר הסבר, הוא רק אומר מה הוא כן אומר. הוא אומר שהמלחמה עם ריבונו של עולם למעשה זה אי הכרה, לא רוצים להיות כפופים למלכותו של השם יתברך, אי הרצון להיות כפופים למלכותו. זאת אומרת, נכון שהוא הבורא ונכון שהוא הסיבה, אבל כשיש מצב כזה של אי רצון להיות כפוף למלכותו, אז האדם ילחם גם בדבר שכביכול הוא הסיבה שלו עצמו, הוא כביכול נלחם בעצמו. באמת גם מציאות כזאת קיימת שהאדם נלחם בעצמו, עד כדי כך אדם נלחם בעצמו, זה מה שהוא אומר. ולכך שמח אחרי מלחמת גוג ומגוג מזמור לדוד בברכו בני אבשלום בנו, והתבאר לך עניין מלחמות גוג ומגוג. זאת אומרת, כמו שהוא אמר, המהות של מלחמת גוג ומגוג זה מלחמה על ריבונו של עולם. ומה זה מלחמה על ריבונו של עולם? היא הרצון להכיר או להיות כפופים למלכותו של הקדוש ברוך הוא. כי למעשה הכפיפות לישראל זה כפיפות למלכותו של הקדוש ברוך הוא. אי הרצון, זאת אומרת, אז יכול להיות מצב שהקדוש ברוך הוא, הוא הסיבה לכל האומות, ואף על פי שהוא הסיבה הם נלחמים בו, אגם שכשהם נלחמים בו למעשה זה מלחמה עם עצמם. מלחמה עם עצמם. זאת אומרת, מכאן אתה למד בכלל שכל אדם שאין לו את כל כופר, למעשה הוא נלחם בעצמו. זה נלחם בעצמו, משום שהעובדה שדבר מסוים, שהקדוש ברוך הוא סיבתם, היא אומרת הכרה במלכות, אבל הם לא רוצים להכיר במלכות, אין רצון להכיר במלכות, להיות כפוף, להיות עבד, לעשות את רצונו. אז ולעשות את, ולהיות כפופים לעם ישראל, זה להיות כפוף לריבונו של עולם. זה 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 דבר אחד. ממילא נלחמים בעצמם. זה מה שאומר הרמב"ם.
למעשה עבור אותם הגויים הם,
בבקשה?
למעשה הם בעצם מתנגדים לכפיפות לקדוש ברוך הוא עבור שבע מצוות בני נוח. מה בדיוק הם,
ודאי שזה, הרי עובדי כוכבים הזלות זה גם נגד שבע מצוות בני נוח, ודאי. אי הרצון להיות,
מה זה גם, מה יש חוץ מזה?
מה פרוש מה יש חוץ? שבע מצוות.
לא, חוץ מהשבע מצוות בני נוח.
אין, זה מספיק.
אה, אוקיי.
כן, כן, ודאי, אבל
זה כל ה...
אבל המלחמה היא עם ישראל. מלחמת גוג ומגוג זה מלחמה עם ישראל. אבל אומר המהר"ל, תדע לך, שהמלחמה עם ישראל זה לא מלחמה עם ישראל כישראל. אלא, ודאי, זה למעשה מלחמה על ריבונו של עולם. מלחמה על הקדוש ברוך הוא. טוב, עד כאן. שלום.